שום הבחנה קלינית באמצעות המכשיר שהוא המציא. ולמה הסברתי? כי אחרי כל הסיפור של ההגברה, מה שעושה המכשיר הזה, זה רק נותן לך מקום לומר, שרואים ברצפים הגנטיים, שהיה מין את כל הסוגים של הקורונות שהיו עד עכשיו, אבל זה לא מכיר אותך לשום זן ספציפי. לכן גם מה שהם אומרים הם מוטציות, מקורו בשקר מוחלט. הם רואים איזה שינוי כלשהו, אז הם מייחסים את זה על הבלוף שיש COVID-19, ולכן כנראה זה מוטציות של זה. אבל זה לא אומר כלום, כפי שאומר מולינס, הם מוטציות, הרבה מוטציות, הם לא מבינים מהחיים שלהם, זה רק מראה על כל מיני טיפות של רעלים, גם כי רק בהדמיה, לא בטוח שיש בכלל רעל. רק ככה רוצים להגדיר את זה, כי אין אפשרות אחרת איך להגדיר את זה, של כל מיני דברים. אין מוטציה, אין COVID-19, לכן גם אין מוטציה של COVID-19. אם כן, מה מקור המאומה? יושב ראש ארגון שהובא לאל, ארגון ענק של למעלה מ-1,000 רופאים, שמתמקדים בתחום של השקיפות הרפואית בכל העולם, אמר במסיבת עיתונאים, שמקור המאומה הזאת, שיש COVID-19, הוא בחבורת פשע, ענקיות הפרמה, המשחדות רופאים בכירים בעולם, שיש כעת זן שבת COVID-19, כדי שהם הלך יוכלו לפתח חיסון נגד הזן הזה, ויגרפו מיליארדים משיווק כביכול של החיסון הזה. כיום מתנהל קמפיין רציני, בארצות הברית ובאירופה, נגד מגפת השיחודים של החברות הענק האלו, שהם משחדים רופאים, משרדי בריאות של מדינות, ומרכזים רפואיים, ובכללם בתי חולים, ואת ארגון הבריאות העולמי. אמנם הבעיה היא הרבה יותר מורכבת. מה המקור של כל החיסון? הסיפור הוא, שפה אני עכשיו אומר דברים, שכבר דיברנו והוכחנו אותם, בלי סוף, עם הרבה סרטונים, ועם הרבה מסמכים. אני אומר את זה עכשיו רק בצורה כללית, מי שיצנח על הקטע הזה שאני עכשיו מקריא פעם ראשונה, יגיד מאיפה הוא לוקח את זה, אבל אלה שצופים בנו בעקביות, כבר יודעים שזה ממוסמך במסמכים וסרטונים וכו'. למעשה, הבעיה יותר מורכבת, כי היא פרי תכנון של שנים רבות, של הבונים החופשיים, האילומינטי ומסדר הישועים, שבסיסו בוותיקן, כאשר את כל התוכנית הזאת דוחפים שבתאים ופנטיסטים. הרעיון שלהם הוא ליצור כביכול חיסון, שדרכו ניתן יהיה לשלוט על האנושות לשם שתי מטרות. א', דילול אוכלוסייה, ואת הנותרים להפוך למכונה דיגיטלית. זאת אומרת, את הנותרים אבל גם אלה שקיימים היום, כי בלי שהופכים אותם למכונה דיגיטלית, את מי שהיום האנשים שקיימים על כדור הארץ, אפשר לחסל אותם, לדלל אותם. אשר דרכו ניתן יהיה לשלוט עליו באמצעות סדר עולמי חדש. וממשלה עולמית בשיטה הקומוניסטית, כאשר באמצעות הסגרים יצליחו למוטט את רוב הכלכלות בעולם, וכמעט כל האנשים יגיעו לבת לחם, ואז ייתנו לכל אחד ארנק אלקטרוני, דרכו הוא יקבל קצבה חודשית, לאחר שהוא ישעבד לממשלה עולמית נכסיו, אם עדיין יהיו לו כאלו, ואם יסרב לו רעה כלשהי, יסגר לו החשבון בבנק, הוא ימות מרעב. הדברים האלה כאמור, נאמרים בגלוי, על ידי מנהלי הכלכלות בעולם, וניתן לצפות בסרטונים שלהם. מי שמנותק מהמידע הזה, מה שהובא עד היום, אצלכם, במקומות אחרים, נראה לו הדבר כקונספירציה מטורפת, אך כאמור, הדברים מפורסמים, יש רק לבדוק אותם, לשם כך פיתחו הבונים החופשיים, את מושג החיסון, על ידי הבונה החופשי אדוארד ג'נר, ומוסף על ידי הבונה החופשי לואי פסטר. ג'נר כביכול פיתח חיסון נגד הבעבורות השחורות, אך למעשה הוא גרם להתפרצות המחלה לכדי מגפה, כפי שכבר מוכח וממוסמך בהרבה מקומות. כאמור לאל אקדמיה בארץ, המציא המושג נגיף, שלמעשה מדובר על כמות זהירה של רעלים בגוף, שככה אומרים את זה, שככה מדברים על זה באקדמיה במערב, שאינם מזיקים. באותה צורה, האקדמיה בארץ המציאה גם כן את המושג המדומיין של נוגדן, כשלמעשה לא מדובר על גוף יחידני זהיר, כפי שמשתמע מהלשון נוגדן, אלא על מערכת הגוף, מערכת בגוף הפועלת נגד הגוף. וזה לא משנה, בין אם מערכת פועלת נגד גוף חולה, ואז היא מרפא אותו, או בין אם היא פועלת נגד גוף בריא, ואז היא גורמת לו לחלות. לכן המערכת הזאת נקראת בשם כללי אנטיבודי, נגד הגוף. אבל לא נוגדן, שהמשמעות שלו שזה נוגדן או נוגדנים של יצורים זהירים, החיסון, אלא כפי שאמרנו, להיות נוצרי יותר מאפיפיור, זה לא נשמע טוב, משהו מורפל, אנטיבודי נגד הגוף, אז בואו לחבר'ה פה, שם תת תרבות של התת תרבות, אנחנו נגיד, נפאר את זה, שמדובר על נוגדן וגילו נוגדנים, וכו' וכו'. החיסון של חברת פרייזר, מוגדרת על ידה בעמוד 49, של מסמך ה-FDA, כבעלת סיכון, בעלת סיכון משמעותי לחלות במחלת ריאות ודלקות בשאר איברי הגוף לאחר 5-7 חודשים מנתינת החיסון הזה במחאות ולמות מכך. כפי שקרה לכל בעלי החיים שניתנו להם חיסון על בסיס החיסון הזה. כן? עכשיו, לפני כן צריך להגיד שפייזר טוענת שהיא עשתה גם כן על בעלי חיים. אבל זה משהו מאוד מורפל, הם לא מפרטים את זה, איזה בעלי חיים, מה הכמות, ושבעצם לא מספרים מה קרה להם. עשו ניסוי, ולכן לא ניתן אישור לבצע בכלל חיסון לבני אדם, בכל אותם סוגי חיסונים במחאות, שהם נועים על הבסיס הזה של ה-RNA. אלא רק אישור חירום לניסוי בבני אדם. אבל בתקשורת מפלבלים כל מיני אנשים במוח, שניתן אישור חירום לחיסון, וזה הם שקרים, ביודעים, הם מגויסים, והבני אדם חשופים לתעמולה שאין לעמוד בפניה. ובכן, רק אשר אחרי אישור חירום לניסוי בבני אדם, לאחר שהופעל לחץ פוליטי על ראש הארגון שיפטרו, אז הוא בכלל הסכים אפילו שיינתן אישור לעשות בכלל ניסוי בכלל, על הלחם, על העכברי המעבדה. לכן אמורים להינתן מנות נוספות, עד סוף החיים, כדי למנוע מחלות אלו. כי אחרת זה, כעוד 5-7 חודשים, יכולים לקרות מה שקרה לכל בעלי החיים, שיקבלו דלקת ריאות, דלקות בכל האיברים, וימות תוך מה קצר. אם כן, מה יקרה אם כן? זה יוביל לארץ של כל מערכת החיסון. לאחר שהחיסונים, שמשחקים באמצעותם בבני אדם, בשנים האחרונות, כבר גרמו לרוב האוכלוסייה, להפוך את מערכת החיסון שלהם לפגועה. רוב האוכלוסייה כיום כבר המערכת החיסונית של הפגועה כתוצאה מהמשחקים שלהם עם החיסונים המדומיינים. זה אמרה דוקטור הרן במחלקה ההמטולוגית של בית החולים קפלן. אם כן, לסיכום. דבר שעוד פעם, מה שאני אומר עכשיו, אף אחד לא יודע. מדע הרפואה אינו גבולי. בין מדעי הטבע, מדעי החברה, למשל אפידמיולוגיה, זה לא קשור למדע הרפואה, זה קשור למדע החברה. מה פירוש? כאשר מתקבלים אצל מעבדה, לא את מעבדה, אצל אלה שמתעסקים באפידמיולוגיה, שזה תיאוריה, הלוגיה, כי זה כאילו אמת מוחלטת של מגפות, הם לוקחים את הנתונים ועושים עיבודים סטטיסטיים, שזה מדעי החברה לכל עניין ודבר. אז לכן המדע הרפואה הוא גבולי בין מדעי הטבע, מדעי החברה, וגם בין מדעי הרוח. למשל, ביולוגיה, שזה נשמע מאוד מאוד מדעי הטבע, זה בעצם קשור בעיקרו, בטבורו, למדעי הרוח. כי ביו פירושו החיים, שמשמעותו מאוד מעורפלת, ושנויה ממחלוקת בין פילוסופים, שדעותיהם פרוסות, למשל, באנציקלופדיה העברית, בלמעלה מ-20 עמודים, מה זה בכלל חיים? ולכן מוצמד, שזה כל כך מעורפל וכל כך שנוי במחלוקת, לכן מוצמד לחלק מתחומיו המילה לוגיה, שמשמעותו אמת צרופה, כדי לחפות על חוסר הידיעה והבורות של המדע בתחומים האלו. מדע זה בנוי כשאר המדעים על מודלים, תיאוריות, המבוססים על השערות סובייקטיביות, כשאר המדעים, שהרי הפיזיקה הקוונטית הפריחה לחלוטין את יסוד האובייקטיביזם במדע, ונתמך על מכשירים שחלקם מצילי חיים, וחלקם נשענים על יכולות מוגבלות של הבחנות לגבי מה שקורה בגוף האדם, שלגבי אמינותם ישנו ספק גדול ושנוי במחלוקת בין משרדי הבריאות במדינות שונות, למשל ה-MRI, האולטרסאונד. אז פה יגידו כמובן שזה 80% נכון, בארצות הברית יגידו שזה רק 60% נכון, וכולי וכולי. התרופות של המדע, של מדע זה, מוטלות בספק רב, אך מלוות בהרבה מאוד תופעות לוואי קלות וקשות ביותר, שאינן מוטלות בספק, שסבירותן גבוהה מאוד. כמוכן, כל הבדיקות לזיהוי מחלות, שולחים לקופת חולים, עושים בדיקת דם וכולי, כן, כל הבדיקות לזיהוי מחלות או תופעות, טריגלצרידים וכולי, הן מעורפלות מאוד, כי הן נשענות על סטטיסטיקות, המשתנות מפעם לפעם, ונבנות על פרמטרים סובייקטיביים, על בסיס שוויוני של כלל אוכלוסיית העולם, שהם בכלל לכן לא מספקים ידע אמיתי על מצב החולה במקום בו הוא מתגורר, ועל הזמן בו נעשות הבדיקות האלו. לכן כבר אמר בזמנו מרן רבי יעקב, ישראל יעקב קניבסקי, זכר צדיק קדוש שבחה, שאנחנו נמצאים לכן בגלות בידי הרופאים. עד כאן הנושא הזה של הנגיפים והנוגדלים, אני מקווה שאתם קצת החכמתם בנושא. בואו כעת נעבור לנושא של בינה מלאכותית, שכל רב כך הרבה מדברים עליו. הבינה המלאכותית בדרך להפיכת האדם למכונה, שעל זה דיברו בסרטונים בצורה הכי גלויה, קלאוס שוואב, ראש הפורום הכלכלי של האומות המאוחדות, שהיו שם בכנס הזה, כל עמים עמי של אלו שבידיהם המפתח לכל הכלכלה העולמית, אז זה למעשה, הוא אומר גם כן, שבאמצעות הדבר הזה אנחנו הופכים את הבינה, את האדם למכונה. מה קרה שזה נעלם?
לא, לא, אל תדאג, בסדר, אני גם רוצה קצת לרענן לצופים ולמאזינים, טיפה את הראש, כי אנחנו גם, אתה יודע, חיכיתי, אנחנו עוברים נושא לבינה מלאכותית, ולמי שלא יודע, קלאוס שוואב זה השותף של ביבי, אז לא יודע, אולי בתאגיד החדש שהם מקימים, אז הוא זה בעצם יושב בדאבוס, בשוויץ, אתה יודע, משהו מעניין, שאמר לי חבר מילת, בחור דתי, שעוזר לי לתרגם סרטונים, הוא אמר לי שהוא הכניס את המילה דאבוס, אני חושב שתיים או שלוש תוכנות תרגום, אוקיי, דאבוס בשוויץ, כל התוכנות תרגמו את זה כדאבלס, אוקיי, זאת אומרת, בפונטיקה, זה נשמע לתוכנה כמו דאבלס, עכשיו כשאתה אומר, ואני ניסיתי להגיד, למרות שאני לא דובר אנגלית כשפת אם, וכשאתה אומר דאבוס, ודאבלס, זה מאוד מאוד דומה ומתאה, ולכן תוכנות התרגום תרגמו את זה כדאבלס, ולא כדאבוס, כשם של מקום. עכשיו אני חיפשתי...
רגע, תגיד בעברית, סטן.
כן, דאבוס זה שם של מקום בשוויץ, שמשם מגיעה האג'נדה שכולנו עכשיו חווים, ודאבלס זה סטנים, או סטן, או כמה סטנים, כן? אז, או שדים אם תרצו, דימונס, דבלס כאלה. אז מה שאני אומר, התוכנות תרגום תרגמו אוטומטית דאבוס לדבלס, כי זה נשמע אותו דבר. עכשיו זה מעניין, אתה יודע, אני חיפשתי, עשיתי חיפוש איזה חצי שעה בכל מיני מילונים, לראות את מקור השם דאבוס. זאת אומרת, מאיפה זה צץ, ולא מצאתי. זה מוזר, כי בדרך כלל אתה מוצא, בין אם זה במרים ובסטר ובקיימבריג' דיקשנרי, יש כל מיני מילונים שלוקחים גם שמות בלטינית, ולא מצאתי. יכול להיות שזה שם חדש שהם המציאו, שנשמע מאוד דומה לדבלס. אני לא יודע, אני רק מעלה השערה. בואו נמשיך. רציתי לתת, אתה יודע, הפוגה קצת לצופים ולמאזינים, ואפשר לצלול חזרה למסמך. רק רגע.
אוקיי, אני רק מסיים בזה, דיברנו על תת תרבות, שלכן להיות נוצרי יותר מהאפיפיור, ונגיף, שזה משהו זעיר וכו', בוא נראה מה קורה כשהנושא מגיע לתת תרבות של תת תרבות. זאת אומרת, חרדים שהופכים להיות לתת תרבות של התת תרבות פה בארץ. אז לפני שבועיים או שלוש ביום שלישי, ביתד נאמן, יש מדע ומדע בדיוני, זאת אומרת, המדע זה שיש קורונה, והמדע בדיוני שאין קורונה ושלא צריך להתחסל. בואו תראו מה מפיקים לנו המעבדות העל המשוכללות שיתד נאמן, מה זה נגיף קורונה. דיברנו שזה משהו עזוי לכל בכלל המושג הזה נגיף, אבל בואו נראה צעד אחד קדימה, להיות נוצרי יותר מאפיפיור. אני מצטט את יתד נאמן, תשמעו טוב, תחזיקו טוב בכיסא. נגיף הקורונה, צורתו החיצונית נחשפת מבעד למיקרוסקופ. דברנו, אפילו לא צריך למיקרוסקופ אלקטרוני. יתד נאמן המציא מיקרוסקופ, זה המצאה גאונית, שצריך רק כדי לקבל לבד על ננוטכנולוגיה פרס נובל. מבעד המיקרוסקופ, לא פחות ולא יותר, מזכירה כתר מלכותי. ומכאן נגזר שמו קורונה בתרגום מילולי כתר. אם כן, ליתד נאמן, אני כבר אומר את זה מזמן, שהציבור החרדי צריך להתארגן לתת ליתד נאמן פרסי נובל רבים, זה לעשות אפליה מתקנת, מפעם לפעם מגיעים לו פרסי נובל, ופה מגיע לו על מכה ראשונה שתי פרסי נובל, אחד לננוטכנולוגיה, ננוביוטכנולוגיה, והדבר השני למיקרוביולוגיה, ואני קורא באמת לחרדים ליצור לתות מכתב אלה בפרס נובל בשוודיה, שיתד נאמן מגיע לו שתי פרסי נובל במכה אחת, שהם גילו מיקרוסקופ במעבדות העל שלהם, אם יכולים להגיד לי איפה הם נמצאים, אני מאוד אשמח, כן, שהקורונה, רואים אותם מיקרוסקופ, לא צריך כבר, הם הציעו מיקרוסקופ, יתד נאמן, אבל לא צריך בכלל מיקרוסקופ אלקטרוני בשביל זה, ושם רואים את הנגיף, את הזעיר הזה, יותר קטן מחיידת, שבצורה של כתר, ופצצה עולמית בתחום המדע, וצריך מגיע להם שתי פרסי נובל בלי להתבלבל. אז זה רק כהשלמה לסיפור שלנו, שמה מה שקורה עם להיות נוצרי יותר מאפיפיור, של תת-תרבות של תת-תרבות. במקום שהם יהיו תרבות האם, שהם ישפיעו על, על פה בארץ, על האקדמיה, זה הופך לדבולנו בכיוון ההפוך. אוקיי, בואו עכשיו נדבר על הנושא שבינה מלאכותית, שעל השם שלו, הרבה אולי שמעו, פרופסור עברון בזמנו לפני 30 שנה, כבר כתב איזה ספרון על זה, אבל בואו אנחנו לא יכולים כמובן לדבר על זה הרבה, בואו רק, אנחנו רוצים להראות רק את הנושא של קלאוס שוואב, בדרך להפיכת האדם למכונה, כן? הסדר העולמי עובדים על זה מאות שנים, כפי שאמר אובמה, זה עוד שלב. עכשיו בואו תשמעו מה זה נקרא להפוך אדם למכונה. הבינה המלאכותית, אותה מקדמות, הקטות הגלובליסטיות, הנ"ל, שהזכרנו, סדר הישועים, אלימונטי והבונים החופשיים, באה להפוך את האדם למכונה סינתטית, באמצעות הקצנת מבנה החשיבה של החומריות והשוויון, שנתות הפרוטסטנטיות, בדרך לסדר העולמי החדש, שהוא יהפוך להיות לחתיכת חומר, ומזה למכונה. אגב, למה מכונה? למה כל כך מכונה? לא כתבתי את זה פה, אבל כל המהפכות התעשייתיות מתחילות כבר במהפכה התעשייתית הראשונה על יצירת מכונות. למה מכונה, ברזל, למה באמצעות זה לזרוק את הכל הצידה ובאמצעות הדבר הזה לשנע את כל העולם ולהפוך אותו למצב החמוש שאנחנו נמצאים שם. הבונים החופשיים, אנחנו יודעים שהראשון, יש אחד קרייצר, שיש כאלה שאומרים שהוא הבוני החופשי הראשון. הוא מאוד העדיר במסגרת הבנייה החופשית את נושא הנפחות, עם מתכות וסכינים. למשל, הבוני החופשי, דרגה 33, דוד יודלוביץ', שפה בארץ מדרים אותו בתור המורה העברי הראשון, אז הוא יצא שם בירושלים, בקבוצה של בונים חופשיים עבריים, כן? קבוצה שתתמחה בכל מיני מלאכות. והוא גם נעשה שדרוג של החרש והמסגר, שבשיבת ציון האבינגליסטי, זה בסדר. הוא בחר לעצמו ללמוד את הנושא של נפחות ליצור סכינים. בתור בונה חופשי, כי קרייצר הוא אליל האש, שגם אליו סוגדים הבונים החופשיים, עושים מכונות על ידי התחה באש, אז הוא ככה, יש כאלה שאומרים שהוא היה הבונה הראשון האמיתי, זאת אומרת, יש כל מיני שלבים, הוא הבונה הראשון האמיתי, והוא באמת עסק בנפחות, ולכן דוד יודלוביץ', המורה העברי הראשון, שבראשון לציון, שזה גם יראינו שזה בלוף, הוא לא היה הראשון בכלל, הוא מוכן עצמו להתמחות בייצור סכינים, חרבות, אולי לכן גם בצהל, הסמל שלה יש שם את החרב, אולי גם זה יש לזה קשר, זה אני כבר לא יודע, כי זה לא אינפורמציה ישירה. ובכן, מה הבינה הזאת של, ה, הגלובליסטים האלה אמורה לעשות. הבינה הזאת אמורה לתרגל את האדם, להיות משועבד לעולם החומרי השוויוני, אמרנו נצרות פרוטסטנטית, ולגרום לו להפסיק ולחשוב. כשבינה זו אמורה לחשוב עבורו, מה לדעת הכתות הגלובליסטיות, באמצעות המחשב הקוונטי, הוא צריך לחשוב, ואפילו לאיזה מפלגה להצביע. כדי להמחיש תהליך מסוכן ומפחיד זה, בואו נצנטט את נניח מקימי הסטארט-אפ, בשנת תשע"ז, פרופסור יואב שוהם, הוא יגושם ופרופסור אמנון שעשוע, של המוצר הראשון והניסיוני, וורדטון, המבחיש שוב ושוב, עד כמה האקדמיה הוא האויב הגדול ביותר של האנושות, ועד כמה חייבים להתנתק במידת האפשר, אנחנו כבר בגלות בתוך הסיפור הזה, מהטכנולוגיה. כשהכותרת, תשימו לב מה הכותרת של המאמר הזה, תוכנת הבינה המלאכותית, תעזור לנו לנסח מחשבות. אתם שומעים? זה במוסף בארץ, מוסף ראשון לראשון 21 במניינם. הבינה המלאכותית, אנחנו יודעים, אומרים כבר מוח, זה מוח שף. אבל זה כמה שהוא יושב, כשהוא יושב הוא גם עוד חושב קצת. הבינה המלאכותית רוצה לדאוג שגם כשהוא יושב, והמוח שלו עוד יעבוד בצורה עוד לא רצונית, היא תעבוד רצונית כמו שהם רוצים. תעזור לו, זה בכותרת, שלא תתבלבלו. תעזור לנו לנסח מחשבות. עכשיו בוא נצטט אותם. קצת בדילוגים כמובן, כי אי אפשר להגיד הכל. אולי, אני מתחיל לצטט. אולי התובנה המפתיעה ביותר, מעשרות שנות מחקר של הבינה המלאכותית, היא שהמטלות הקלות הן הקשות ולהפך. מחשבים יכולים לנצח כל הומו ספיאנס. הומו ספיאנס, תרגום יוונית, זה האדם החושב. למשל באוניברסיטת ייל, מי שראה פעם צילום, יש שם איזה פסל ענק של איזה 10 טון של האדם החושב, עם היד על הראש, אדם החושב. טוב. אז אם כן, מחשבים יכולים לנצח את ההומו ספיאנס בשחמט, אבל הם נתקשים ללכת. בינה מלאכותית יודעת לנתח מגמות בבורסה בזמן C. גם זה כבר לא צריך לחשוב. אבל היא מתקשה להרים קוסמית. גולת הכותרת של יכולותינו המולדות והבלתי ניתנות לחיקוי היא השפה. אך מכונה לא מדגדקת את היכולת של ילד קטן לחולל ולהבין, לקלוט ולפלוט אותה. זה לא מפריע כמובן למחוללי האייפ להבטיח שאוטוטו המכונה תוכל להביע את עצמה ולהבין אותנו. המטרה, אני מוסיף בסוגריים, בשלב הראשון, להפוך את המכונה, אתם שומעים, משותף סביל לשותף פעיל, לקבל השראה, שאדם יוכל בכלל לקבל השראה, השראה זה ממכונה, אתם שומעים, לחשוב על רעיונות, על כל שכן לחשוב על מי להצביע, למצוא מילים מדויקות יותר למסר שאנחנו רוצים להביע. אתם מבינים? מילים מדויקות. האקדמיה ללשון כבר הבינה את זה, שמילים מעצבות תודעה. אז הבחינה, הבינה המלאכותית תעזור לכם למצוא מילים מדויקות כדי לשכתב לכם את המוח, כן? לשכתב להם את מה שהם קוראים לזה תודעה. למשל, עכשיו בואו תראו איך נכנס הסיפור גם כן, שבמה זה מתבטא. לא מרוצים מהמשפט בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? כן? למה? כי המשומדים התחנכו פה בחינוך החילוני הפרוטסטנטי? אין בעיות. וורטון מציע חלופות. היינו כדי לגרוס סופית את הנפש היהודית. כך יש לאדם שיש לו נשמה יהודית עוד איזה בלם מסוים, אז במסגרת הבינה המלאכותית, הזרוע של הסדר העולמי החדש, גם את זה הם כבר יעזרו לחסל. אם כן, מצינו חלופות אינטליגנטיות. זה אינטליגנטי? אולי יותר נכון אינפנטיבי. אינטליגנטיות ואלגנטיות. כמו לפני, למשל, לפני עידן, משהו כזה מאופל, לפני עידן עידנים ברא אלוהים, את האלוהות הפרוטסטנטית, את השמיים ואת הארץ. או התנך מספר, המושג תנך מספר, זה סיברנו, היום הכל זה נרטיבים. אז גם התנך צריך להוריד אותו מירום פסגת ספר שנתן לנו אלוקים, לרק, לסיפור. סיפור, ספר סיפורים, נרטיב. כי בראשית פחות מוצלח, זה מושג, המושג מוצלח, זה עוד פעם מושג, להתייחס לזה שזה מושג לא מוצלח. מאיפה הצניחו את המוצלח? כי זה, המוצלח זה מושג על בסיס הנצרות הקלוויניסטית הפרוטסטנטית, שאלוהים הפרוטסטנטי אוהב את המצליחנים. אז זה פחות מוצלח, מוצלח לא מוצלח, להשטיח את הבן אדם. מרום העומקים של בראשית, להפוך למוצלח או לא מוצלח. הבנתם? שהאלוהים הפרוטסטנטי אוהב את המצליחנים מהמקור, לא מוצלח מהמקור, אולי, אולי, זאת אומרת, אולי כן מוצלח, אבל הגיוני יותר. זאת אומרת, אולי להגיד ביטוי יותר הגיוני. מה הם אומרים פה? שהתנך הוא לא הגיוני, אפר לפיהם. אולי זה מוצלח, לא מוצלח, אולי כן מוצלח, אבל הגיוני יותר. בהמשך הם כותבים, משתמשים מספרים לנו כבר, בואו תראו איך שזה חודר. משתמשים מספרים לנו שהווטון עוזר להם לסכם מאמרים כבר, ללמוד אנגלית. בשנים האחרונות השוק מתפוצץ ממודלי שפה, כמו שלכאורה כותב סיפורים, כל המודלים האלה מבוססים על ארכיטקטורת רשתות, שמעבדות, מעבדות כמויות אדירות של דאטה. כמובן ג'ימל יציל לנו להשיב, קיבלתי פסיק תודה. גם על איום ברצח. השוויון הפרוטסטנטי, כן, קיבלתי, תודה רבה, אתה מעיין, תודה רבה שאתה רוצח. הוא לא באמת קורא את המייל שקיבלנו. כלומר, הוא קורא בלי להבין. זה דבר שמתרגל את המשתמש גם כן, לקרוא בלי להבין. כי את ההבנה תבצע בינה מלאכותית. אין לו יותר ייצוג מנטלי לזהו של הדברים, יותר מאשר למחשבון כיס. היינו לתרגל את האדם, לחסל גם את המנטליות שלו, ולהפוך למכונה כדוגמת מחשבון כיס. כן, אם כן, לא יותר מאשר מחשבון כיס. כן, במודלים סטטיסטיים, עכשיו תשמעו את הסוף. מה החזון? הוא לא יודע כנראה על הנושא של המחשב הקוונטי, שתכף נדבר עליו, שזה כבר לא כל כך חזון. אבל מה החזון? החזון הוא כזה, להפוך את המכונות, תשמעו טוב, לשותפות מחשבה של בני אדם, לאדם, עכשיו תשמעו עוד יותר, לשנות מן היסוד את הדרך שבה אנו כותבים, קוראים וחושבים. סוף ציטוט. כל מילה מיותרת. כעת מובן לאן הכתות הנעל מובילות את האנושות באמצעות האויב של האנושות, האקדמיה, פרופסור X, פרופסור Y. אוקיי, זה הנושא הזה. עכשיו נגיע לנושא המרכזי שלנו. אם אפשר. המחשב הקוונטי. המחשב הקוונטי בדרך לסדר עולמי חדש. למה? כי אם רוצים להשתלט על כל האוכלוסייה, וצריך להגיע לכל אדם ואדם, בינתיים לכמה, 7 מיליון, 8 מיליארד, הכוונה היא להגיע לחצי, אבל בינתיים צריך להשתלט על האנשים, כדי שאפשר יהיה לחסל אותם, לדלל אותם, לגרום להפוך למכונה.
אגב, 8 מיליארד או 7 מיליארד, זה המספר שהם אומרים שיש. אני בכלל לא מאמין להם, כן?
זה גם, אוקיי, בסדר. רק העיקר שזה בכמה מיליארדים ולהוריד את זה לחצי מיליארד. כן. ובכן, כן, לפני כמעט 20 שנים, נכתב מאמר פורץ דרך בנושא זה. לפני בערך 15 שנים, חברה בארצות הברית יצרה לראשונה מחשב קוונטי. השגיאות של החישובים גרמו לכך שלמעשה כל המידע היה שגוי. בעשירית 19 למניינם פרסם גוגל, באוקטובר 19 למניינם פרסם גוגל שהוא הגיע לעליונות קוונטית. לעליונות קוונטית, חישובים שהיו צריכים להתבצע במשך 10,000 שנים, לטענת גוגל, במחשב הקוונטי של גוגל, ניתן לבצע את זה בתוך 3.2 שניות. כן? עכשיו, אתם חושבים, זה מובן, כי צריך לדעת על כל אדם, את הכל, על כל קרביו, של מיליארדים על מיליארדים, זה צריך מחשב קוונטי כדי לשלוט על כל אדם ואדם. לגבי היומרנות שלהם, אני מטיל ספק בנושא הזה של תיקון שגיאות, שזה אחד הבעיות החמורות ביותר לתקן, בפרט כשעובדים עם מחשב כזה שהוא יוצר במהירות עצומה המון נתונים והמון פעולות, וקשה מאוד לשלוט את זה, בפרט שכל המחשב הקוונטי עוסק בהסתברויות, אז אם זה בהסתברויות זה כבר לא ידע מוחלט. אבל זה נותן להם לפחות ידע מסוים די ברור לגבי כל אדם ואדם, לגבי כל דבר ועניין, כפי שנראה בהמשך. המחשב הקוונטי זקוק לבידוד סביבתי בקור של מינוס 273 מעלות, עם זיכרון קצר, כך שכל חישוב של קוביד, ייצוג קוונטי, נמחק לאחר מספר אלפיות שנייה. כמו כן יש להתעלם מטעויות ושגיאות, מה שאמרנו. עם זה הם לא יצאו לעשות שום דבר. טעויות יהיה בזה, שגיאות, ולכן אנשים גם ישמעו בחייהם בגלל זה. אבל זה לא משנה, כי מלך צריך לדלל את האוכלוסייה. אם כן, במחשב הקלאסי החזק ביותר, שקיים היום, נניח המעבד 17 של אינטל, הפועל על ביטים, היינו ייצוג בינארי, יש בו 1.5 מיליארד טרנזיסטורים, ולכן הוא נחשב מחשב חזק, כי ניתן לבצע בו פעולות קצרות של אלפית השנייה. עכשיו בואו נניח שיש בו 49 קוביטים, של 1.5 מיליארד טרנזיסטורים, ולכן הוא נחשב מחשב חזק, כי ניתן לבצע לו בו פעולות קצרות של אלפית השנייה. אם כן, אם יש 49 קוביטים של 1.5 מיליארד פעולות, מה יהיה כשאם נעשה את זה עם 1.5 מיליארד טרנזיסטורים במחשב הקוונטי? אתם רואים לפניכם, 2 מספר אקספונציונלי, 2 בחזקת 49, אתם רואים מה מגלים פה? לא ביליארד, יותר מחצי טריליארדים של פעולות. גם בנושא ההצפנה, בכרטיס אשראי למשל, מבצעים הצפנה מתוך המספרים הראשונים. היינו מספרים שיכולים להתחלק רק בעצמם, 1, 2, 3, בצורה שלמה הכוונה, 1, 2, 3, 5, 7, במחשב הקלאסי ייקח שנים כדי למצוא את ההצפנה שעשתה חברת אשראי מתוך המספרים הראשונים לכל אדם ואדם. היינו מספרים, כן? במחשב הקוונטי לעומתו, תוך 5 שניות ניתן לפצח את הצופן. אוקיי? בוא עכשיו נראה את ההבדל בין מחשב קלאסי למחשב הקוונטי. במחשב הקלאסי, המחשב פועל על בסיס של קלט, הכנסת נתונים. אנחנו לא נכנס לנושא של החומרה, כי זה בעיקר חשוב לעניין של תיקון שגיאות, אבל כי זה אמרנו זה בעיה. המחשב פועל על בסיס של קלט, הכנסת נתונים, ביצוע ופלט. היינו קבלת תוצאות. הוא פועל על בסיס של ביטים. היינו ייצוג בינארי. מה פירוש המילה בינארי? בינארי זה צירוף של מילים, של האות ב', ב', והמושג לינארי. האות ב' מייצג שתי ספרות. על בסיסו בנוי בעצם המחשב. 0 ו-1. רבים לא יודעים, אם בכלל, למה שתי הספרות האלו. הספרות האלו שייכות לתחומים שונים. אריסטו היה הראשון שהשתמש במשמעויות של ספרות אלו, כמרידה במורו אפלטון, שאפלטון אמר שכל החוכמות, היום יקראו לזה מדעים, שזה לא נכון, הן גומות. עקב מוגבלותו של האדם, כן, היום כבר הפיזיקה של הקוונטים הראתה עד כמה האדם מוגבל, שהכל זה כבר סיפורים ונרטיבים ומיתוסים. עקב מוגבלותו של האדם, ולכן אין להתעסק איתן. אריסטו מרד במורו ואמר שבכל זאת, זה נכון, אבל בכל זאת ניתן כן להתעסק איתם. אבל רק לומר שכאילו הם נכונים. הכל בלוף, כמו שהגיע היום, מפילת תיאטרלי זה כל המדע, זה בסדר. הם הגיעו לאריסטו סוף כל סוף. אבל רק לומר שהם כאילו נכונים, והוא החל לבנות תחום הנקרא כיום לוגיקה מתמטית. היינו לבנות עולם חשיבה לא אנושי, בה כל טענה בו הוא שקר מוחלט או אמת מוחלטת. בעוד שבחיי היום יום יש גם שטח אפור של מעט מהאמת והוא מעט מהשקר. בול, רוברט בול, הוא יצרין לוגיקה זו לספרות, מה שלא עשה אריסטו, שהוא דיבר על טענות, והוא קרא לזה לאמת המוחלטת 1, לשקר המוחלט 0, ומהם הוא בנה עוד אלגברה, שנקראת אלגברה בוליאנית, שנלמדת בתואר הראשון במתמטיקה במסגרת תיאוריית הקבוצות. logic groups. באלגברה זו, אחד נניח ועוד אחד, שווה יהיה אחד. כי אמרנו, אם אחד מייצג את האמת המוחלטת, אז אחד שקר אמת מוחלטת ועוד אמת מוחלטת, זה אמת מוחלטת. אז לכן אחד ועוד אחד שווה אחד. וכן אחד ועוד אפס. אמת מוחלטת ועוד שקר מוחלט, נשאר בסוף האמת המוחלטת. כי זה שקר. 1 כפול 0 יהיה שווה 0, וכולי וכולי. העולם הלא אנושי הזה מאוד התאים לעולם המחשב, שגם הוא מתפקד לפי פקודות מוחלטות שניתנות לו, כשכל פעולה בו מורכבת משתי ספרות אלו, נניח 0-1 או 0-0-1-0 וכולי. כשאחד היא התוצאה המורכשת ואפס היא שלילתה. בתחילה השתמשו, לא מה שכתוב פה, אלא הכוונה היא שפופרות וקום, בכמויות אדירות. הן נשרפות, מהר אבל. ולכן עברו לטרנזיסטור, שמוגדר כזרם אחד, או לא זורם, אפס. ולכן הוא מוגדר כיצוג בינארי, כן? של שתיים בצורה ישרה. זה כשמחברים כמויות אדירות של טרנזיסטורים, מקבלים ממילא כמות אדירה של פעולות. בואו נעבור כעת למחשב הקוונטי. המחשב הקוונטי נקרא קוונטי. מדוע הוא נקרא קוונטי? זה תעלומה לאנשים בכלל פיזיקת הקוונטים, אבל זה מביא מחשב קוונטי, מה הולך להיות פה? כל הסיפור הוא שמחשב נקרא קוונטי, כי הוא בנוי על 3 רעיונות בפיזיקת הקוונטים. והרעיונות האלה בפיזיקת הקוונטים זה לא אמת מוחלטת, אלא תיאוריות, אמרנו, הכל תיאוריות, הכל סובייקטיבי, תיאוריות, אבל במחשבים ומתמטיק, בפיזיקה זה בעיה שזה תיאוריות. אבל במחשב לא צריך להיות אמת בכלל, לא צריך להיות משהו אמיתי ממש, כי זה רק לשם תיאום פעולות. אז אפשר להשתמש בתיאוריות האלה, שבאמצעותם לבנות את המחשב הזה. אבל כפי שזה לא צריך להיות אמת או לא אמת, זה לא משנה. כי זה רק בשביל משחק. ולכן הפיזיקאים תמיד הם לא מרוצים מהמתמטיקאים והמחשבים שהם עושים, מתעסקים במשחקים מספריים ולא בעובדות שקיימות כתופעות. אם כן, הוא בנוי על 3 רעיונות פיזיקת הקוונטים. הרעיון הראשון, אנחנו נצביע קודם כל על הרעיונות, אחר כך נראה איך מיישמים את זה במחשב הקוונטי. הרעיון הראשון הוא הרעיון של החתול המת, החי מת של שרדינגר. כאשר מלמדים היום פיזיקת קוונטים באקדמיה, מסתירים את העובדה שהתיאור הזה של החתול חי מת של שרדינגר, היווה את הבסיס לקריסת כל המדע המודרני על כל 5 היסודות שלו. והם מלמדים את התיאור הזה כאילו כמובן מאליו, כדי שאנשים לא יחשפו לבעיה הגדולה הזאת שהם בעצם לומדים בלוף. וסובייקטיביזם. בסדר. תיאור זה כמובן מלאב, ומבחינה עקרונית ממשיכים ללמד את כל התחומים, עד היום, לא רק בפיזיקה, על יסודות האלו שכבר למעשה לא קיימים, ועבד עליהם הקלח למעלה מפני 100 שנים. כך שזה לא רק תיאוריות, אלא תיאוריות שבנויות מראש על בלוף, על בלוף ודאי. לכן כיום, כל מדעי הטבע, ומדעי הרפואה בוודאי, כפי שדיברנו, וכל שכן מדעי החברה והרוח, אינם מדעים פיקטיביים, שבנויים על 4 מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, מהם יסודות אלו, ומבני חשיבה אלו, זאת אומרת, 5 היסודות של המדע בנויים על 4 מבני חשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, וזה כבר תיארנו אותם בעבר, ונתייחס אליהם רק במסגרת הרעיונות שנלקחו עבור המחשב הקוונטי. עד לפני 100 שנים, כאמור, כבר דיברנו על זה, שהמדע נחשב כאובייקטיבי, זה היסוד הראשון של המדע. היינו כל תופעה או חוק במרכאות, אחרי אנחנו יודעים שזה במרכאות, זה לא חוק אמיתי, שאומרים חוקי טבע. ואתם רואים שכולם עדיין הולכים להשתמש בפלוף הזה. חוק, חוקי טבע, המדע יודע חוקי טבע, זה שהפיזיקת הקוונטים, לא רק פיזיקה, שכאן היא כתיאוריה. גם יראו את זה בצורה שזה בלוף, אין מושג של חוקים. עדיין באוניברסיטאות, באקדמיות, מרוחים על המבנים של מדעי הטבע, המדעים המדויקים, שהמקור שלו זה אצל הגרמנים, ויסנשאפט, אקזקטיב ויסנשאפט, שזה אפילו לא של מדע, כי ויסנשאפט זה גיוס משאבי ידע. רק האמריקאים הכניסו את המילה סיינס, ופה תרגמו את זה בצורה מובדת למדע, כשנדבר על זה. אם כן, עד אז היה ברור, כל תופעה, חוק שמגיע נפלט מהפרופסורים בזהו, נוסע במעבדה, וזה 100% נכון, אמת מוחלטת וצופה, ומי שהיה חולק על זה, על החוק הזה, ועל הניסוי, אמורים שהבן אדם מטורלל. ואם ההתרחשות הזאת בניסוי חזרה על עצמה מספר פעמים, בזמן קבוע ובאותו אופן, זה הפך לחוק שכביכול זה שביצע אותו, את הניסוי, לא התערב בניסוי, הוא נחשב רק כצופה מהצד. והתוצאה לכך נחשבה כאובייקטיבית. כמה פעמים צריך לחזור על זה, על הניסוי הזה, כדי שהוא יהיה אובייקטיבית, נכון? צריך לחזור על זה, לבצע את הניסוי, כדי שחדת זה, לכן נוסח עקרון האינדוקציה, שגם כן נחשב אובייקטיבי, אבל למעשה זו הייתה תרמית, שעל בסיסו התקיימו כל הניסויים. למה זה תרמית? כיוון שהתרמית הייתה, שבסיסו של עקרון האינדוקציה, לא נשנה על אמת אובייקטיבית, אלא על מערכת פיאנו. מה זה מערכת פיאנו במתמטיקה? מערכת פיאנו בנויה על שלל של השערות, פחות על 10. כך אמר לי פרופסור קורי מהמכון פיזיקה ולמדים של רעיונות, אבל אני לא שאלתי אותו למה, כי זה כבר לא עניין אותי בכלל. התפנית התרחשה כאשר התגלה אורניום, שממנו יוצרים את פצצות הגרעין, שבטעות קוראים לזה פצצות אטום. הבעיה הזאת של האורניום פלט קרינה ללא סדר קונסיסטנטי. זאת אומרת, לא היית יכול להגיד, כל 5 דקות יש פליטה. יש עקביות. לא, לא היה ניתן בשום ניסוי, עם כל העקרון האינדוקציה המדומיין הזה, לא היה ניתן למצוא כמה זמן עבר בין פליטה לפליטה. ולכן המדע הוכרח להודות שאין לו ידע אובייקטיבי, אפילו בחומר הנמצא בידיו, לגבי אפיוניו הבסיסיים ביותר. שרדינגר, כל מה שהוא עשה עם הניסוי הזה, הוא חידד רק את המבוכה הזאת באמצעות הניסוי שהוא ביצע. הוא לקח קופסה אטומה, שלמעשה יכולה להיות גם כן שקופה, זה לא משנה, הכניס לתוכה חתול, שפופרת זכוכית אטומה עם רעל ציאנית, ואורניום בצמוד לשפופרת ציאנית הזאת. כאשר האורניום פלט קרינה, השופרת התרסקה, הציאנית התפזר בקופסה, שהפך להיות לתא גזים קטן, והחתול מת במקום. עכשיו, השאלה המדעית הייתה, מבחינה מדעית, מתי החתול מת אובייקטיבית, בלי התערבות של ידע אנושי. מה שעד עכשיו, לכאורה הם הצליחו כביכול לעשות את זה. שהרי ההתערבות של פעולה אנושית, כדי לוודא ולברר מתי הוא מת, מלא מבדלת את הידע האנושי האובייקטיבי של האדם, שאמור להיות מנותק מהקופסה. כיוון שפליטת האורניום אינה צפויה, הרי שרק אחרי התערבות סובייקטיבית של האדם, שהוא יפתח פיזית את הקופסה, או זה לא משנה, הקופסה יכולה להיות שקופה, אז זה רק כאשר האדם יתערב פיזית ויפנה את ראשו לכיוון הקופסה, יוודא גורלו של החתול. אם כן, כל זמן שהאדם לא יתערב פיזית, מבחינה מדעית, החתול הוא בו זמנית גם חי וגם מת. וזה הכלל הלוגי הידוע שנוסח בעידן הטרום מדעי, המובילה מיידית לסתירה לוגית שנקראת שני הפכים בנושא אחד. וזה למעשה מה שילווה את כל הפיזיקת הקוונטים, שכל הפיזיקה של הקוונטים זה שני הפכים בנושא אחד. חלק מישהו אמר, שמישהו אומר שהוא מבין הגיונית את פיזיקת הקוונטים, שימן שהוא בכלל לא הבין מה זה פיזיקת הקוונטים. שני הפכים בנושא אחד, הוא גם חי וגם מת בו זמנית. הדלת הקוונטית היא גם פתוחה וגם סגורה בו זמנית. אתה לחדד את זה. אם כן, מה שקורה זה, שמבחינה מדעית הוא חי בו זמנית, גם חי וגם מת, וזה נגד כלל לוגי, אז יש שני הפכים בנושא אחד. ובכך מתרסק בעצם היסוד הראשון של המדע המודרני, האובייקטיביות. כי רק כשאני אסתכל, או רק כשאני אפתח את הקופסה, אז אני אדע את האמת על ידי פעולה רצונית שלי, לא שצופה מהצד, ומה שמתרחיס זה אובייקטיבית נכון. ולכן כל מדע מעטה יכול לפנטז תיאוריה או מודל של נרטיב שלו, שרק אם יוכח עובדתית ללא ישנות כלשהי על תיאוריות או השערות, שהסיפור שלו לא נכון, זה ייפסל מדעי. אבל כן, אבל כיוון שכל המדע בנוי על השערות מודרניים מומצאים ותיאוריות, ממילא כל פנטזיה מדעית יכולה להיות שרירה וקיימת, כי אין מי שיוכיח אותה שזה לא נכון עובדתית. אבל פי שבהגדרה הם שינו את האובייקטיביות שכן יהיה ניתן להוכיח, אבל למעשה לא ניתן בכלל להוכיח, כי הכל הוא סובייקטיבי. כל מה שתאמר עכשיו, יגיד לך, זה סובייקטיבי. אבל כל פנטזיה מדעית שאני אפנטז, אף אחד לא יוכל להפריך אותה, ולכן זה מה שקורה היום. לכן בלית ברירה, הוחלט לתאר זאת כך. אם יתברר שהחתול מת אחרי התערבות של האדם, יחשב שהמערכת קרסה למצב A. ואם יתברר בנקודת זמן בו התרחשה ההתערבות האנושית, שהחתול עדיין חי, אז זה יקרה שהמערכת קרסה למצב B. מה קורה כל זמן שלא התרחשה ההתערבות המערכת? היא נמצאת במצב של סופר, קראו לזה סופר פוזיציה. מעל, סופר זה מעל, מעל למיקום, מעל למיקום הגיוני. או פוזיציה זה המקום שזה נמצא. חתול מת, ככה הוא חי ככה, סופר פוזיציה. היינו גם חי וגם מת. למשל, כשדלת נמצאת במצב קוונטי, היא יכולה להיקרא במושגים קוונטיים, גם פתוחה וגם סגורה בו זמנית. כיוון עכשיו, שאפילו מדעי הטבע הפך להיות למין ידע מעופל, ולא ידוע, ורק הסתברותי, זה גרם לבעיות מושגיות קשות ביותר. שאין המקום כאן לפרוט אותם, וכל כמה בעיות יוצר עוד כמה בעיות מושגיות. וזה בעיה מושגית, זה בעיה בבסיס המדע. אבל אנשים ככה לא יודעים את זה, הם ממשיכים בדרך כלל בכל המרצים לדבר, לפמפן כמו כאילו לא קרה כלום, כמו לפני, בתקופה הזויה של המדעניזם לפני 150 שנה, שכל מה שפולט פרופסור זה קדוש, ומי שאומר אחרת הוא צריך לשלוח אותו להסתכלות. רעיון הזה הוא הראשון שאומץ בעצם לשם פיתוח המחשב הקוונטי, כפי שנראה בהמשך. הרעיון השני שנלקח מפיזיקת הקוונטים, וגם יצר בעיות מושגיות קשות ביותר, נוצר כתוצאה מניסוי שני הסדקים. לפני יותר מ-200 שנים, כבר ביצע תומאס יאנג ניסוי כזה עם קרני אור. כשאני אמרתי את זה, דיברתי במקום אחר, אז אחד לחץ, אמרתי שהניסוי של הסדקים, לא שרבצות אותו בפועל. אז אחד תקתק ניסוי של הסדקים, הוא הגיע לזה של יאנג, ואמר, הנה, עושים לך את זה עכשיו על ידי לייזר. זה עם קרני אור, אבל הניסוי, מה שעושים שני סדקים עם אטומים, לזה הכוונה שלא נעשות. לכן מי שיכנס ויחפש את זה באינטרנט, לא ימצא איך זה מבוצע בפועל, אלא רק על ידי סרט מצויר. ועד היום אני יודע, יש שתי סרטים מצוירים שמראים את הניסוי הדמיוני הזה במחשבה. אוקיי? אם כן, אז יאנג ביצע את זה לפני, עם קרני אור, לפני כמעט 200 שנה. אבל כעת אפילו ניסוי זה על העולם התת-אטומי. היינו על עולם של אלקטרונים. יש לציין מה שכמעט אף אחד אינו יודע, שאטומים, פרוטונים ואלקטרונים ופוטונים אינם קיימים במציאות. זה גם אף אחד לא יודע היום. אלא רק במוחם הקודח של המדענים שיצרו מין מודל שנוח לחשב נוסחאות באמצעותם ולהגדיר תופעות כדי שישמש כשפה בינלאומית בין כל מדעני העולם.
שאלה. שאלה קצרה. אם אני לוקח דוגמה רק את הפוטונים, אוקיי, שאינם קיימים, מהו, אם כך, איך אני יכול לקרוא לאור השמש שמגיע אליי? אם אני רוצה לבחון אותו, לבדוק אותו, איך לקרוא לו?
אתה רואה שמש, מה הבעיה? אתה רוצה שאני אגיד לך הגדרה אחרת של מושג של אור? כשאתה אומר אור שמש, אתה משתמש בשתי מילים, אור ושמש. כשאתה אומר אור למה אתה מתכוון, מפה מתחיל הסיפור. לפי הפרוטסטנטית שקידשה את מבנה החשיבה הארצי והחומרי, אור חייב להיות בהכרח דבר שהוא חומרי טוטלי. אבל לפי האמת ולפי המקורות שלנו, אור הוא משהו רוחני, הוא בכלל לא משהו פיזי. ומה שהוא מגיע לעין שלנו זה משהו רוחני, זה לא משהו פיזי אמיתי. אז אתה עכשיו שאלת אותי שאלה, אבל אם אני רוצה עדיין להישען על הנצרות הפרוטסטנטית ועל המבנה חשיבה ארצי וחומרי שהגיע עד כדי מטריאליזם, שאור חייב להיות משהו פיזי לחלוטין, איך אני אקרא לו, אם לא כך?
זאת אומרת, אור חלקיק או גל במקרה הזה, כן?
מה?
זאת אומרת, אור חלקיק או גל, כי זה משהו פיזי.
זה גם לא נכון, זה גם לא פיזי, זה הבדיחה. הבדיחה, תכף נגיע לגל ולחומר, כן? שאנשים אומרים, שומעים, שבמוח יש גלים חשמליים, גלי מוח. אז מה, כולם מדמיינים שיש כזה גלים כמו היה, אבל לא זה הכוונה. הכוונה היא שהקשר בין מה שמתכוונים במוח לבין מים, בכלל שאר השלל של התכונות של מים, יש איזה משהו מסוים שדומה כמו במים, זה הכל. אז לכן גם שאומרים חלקיק, או גם שאומרים גל, זה לא משהו אמיתי, מציאותי, אלא צורה מסוימת של שפה, כדי שאני אוכל לדבר על זה, על דבר פיקטיבי שנקרא שהכל הכל, הכל חומר פיזי מוחלט. למעשה, כשאנחנו יודעים להרמה התת-אטומית, אין שם כלום. אין שם כלום. רק אם לא רוצים להגיד, שאם כך זה רוחני. בפגישה הראשונית שלי עם פרופסור יקיר אהרונוב, הוא ככה מסתכל עליי מלמעלה, אומר, אתה יודע, מפניק בשולחן, אתה יודע שזה פה לא מורכב מכלום? אמרת לו, אתה חידשת לי את אמריקה. זה כל המקורות שלנו אומרים, שכל מה שאנחנו רואים זה פיקציה. האמת היא, אמת שיש רק אלוקים, ולא יותר מזה. ומה שאנחנו חשים זה צורה שאלוקים מכניס לנו בראש, שככה נחשוב, לא יותר מזה. ומה שזה באמת, את זה אתה לא ממשיך להגיד. אז מה זה, אם זה כלום, אז מה זה כן? את זה אתה לא ממשיך להגיד. זה רוחניות. זה אחד מהבעיות המושגיות הקשות ביותר שלהם. מצד אחד להמשיך את הפיקציה הנוצרית הפרוטסטנטית, המוקצנת, שהכל מטריאליזם, ומצד שני, לעמוד לפני שוקת שבורה, שבעצם צריך לומר, לפי התיאוריה אפילו, לפחות, שיש פה, אין פה כלום. אוקיי? אם כן,
כן, אוקיי, תודה.
נמשיך כעת, עכשיו נסביר את ניסוי שני הסדקים, כדי שנוכל לראות רעיון שני, מה המחשב הקוונטי לקח מהתיאוריה רק, מהמודל של ניסוי שני הסדקים. ניסוי שני הסדקים, נוסע במציאות בגרגירי חול ובמים, לראשונה בשנת 1901, כפי שאמרנו, הוא נוסע על ידי הפיזיקאי תומאס יאנג בקרני אור. כאשר הוא העביר קרני אור דרך שני סדקים זעירים במחיצה אטומה, שמרחקם זה מזה היה קטן מאוד, הם פגעו במסך שהוצב במקביל למחיצה הזאת, המורחק ממנה, כן, במרחב הניתן לצפייה נוחה, מספר סנטימטרים לפחות, והוא הסיק שלכן האור פועל כמו גל. עוד פעם, כשהוא אומר כמו גל, לא שזה הולך ככה, אלא שיש איזו תכונה מסוימת שניתן לשייך אותה לגלי מים. אוקיי? כי גם נחש הולך בצורה גלית. אז בנקודה מסוימת. אם כן, הוא הסיק שהאור פועל כגל. המרחק בין הסדקים חייב להיות כמכן קרוב לאורך גל, של גלי האור, בהנחה שהאור הוא גל, על הוא בערך כמה אלפיות מילימטר, מרחק שלא היה קיים, למשל בניסוק של יאנג, שהוא עשה את זה עם חול ומים, ולא יותר מזה. לכן הניסוק שלו לא היה מדויק. מהסיבה הזו בין השאר, עדיין לא היה ברור, האם האור אפשר לנסח אותו, מבחינה תיאורטית, לא שזה במציאות, האם מבחינה תיאורטית, איפה יש תיאוריה שתוכל לומר, שהגל, שהאור יש לו תכונה כלשהי של גל, או תכונה כלשהי של חלקיק. יש לציין שהאמירה הזו שהאור הוא גל או חלקיק, נכתבת פעמים רבות בספרות המחקר הפיזיקלית, היא שגויה בתכלית, כפי שאני אומר, כיוון שהמדע אינו יודע דבר על מהותו של האור, או חומר מה שהוא רואה. וכוונת האמירה הזו היא גם לגבי צורת הפעולה של האור, או החומר, וגם בצורת הפעולה הזו מדובר מבחינת המודל המתמטי, לא המציאותי. איינשטיין אמר לי פרופסור קורי, שהוא התעסק עם הנושא של היחסים המתמטיים בין אילברט ואיינשטיין, שרק בסוף החיים שלו הוא קלט שכל הפיזיקה זה גם רק מודלים מתמטיים. ולכן כל זה זלזל במתמטיקה, והוא היה כמעט אפס במתמטיקה. אז למעשה הכל זה מודלים. כן? ורק בראשית המאה ה-20 החלו לבצע ניסויים במרכאות, לא ניסוי אמיתי, עוד פעם, כשהם למדים את הכל, אומרים ניסויים וזה, ואנשים חושבים שמת עשו אותם, בורות מוחלטת. הכל כדי להדיר את העסק. כשאתה אומר ניסוי, אז זה נותן לך תחושה של, הנה, המדע יודע משהו. רק במחשבה, רק על פי תיאוריות, רק על פי מודלים, מתמטיים ותולו. אם כן, אז בראשית המאה ה-20, החלו לבצע ניסויים מחשבתיים מתוך ההשערה, שאם האור מורכב מחלקיקים, שאיינשטיין כינה אותם פוטונים, הוא חייב להתנהג במרכאות. מה זה קשור לחלקים להתנהג? התנהגות זה משהו אנושי. אבל כיוון שהקצנה שנותו את הפרוטסטנטית לכדי מטריאליזם שהכל חומר, אז לא היה אפילו מילים להסביר את מה שהם אומרים, כי המוח האנושי לא עובד בצורה כזאת מעוותת. משהו שמתרחש וזה, זה התנהגויות. אז לכן הם נשאילו את זה, עשו לזה פרסונופיקציה, אנשה על דברים האלה, על האנשה מדומיינת, על דבר שהם טוענים שהוא בכלל חומר מוחלט. אז התנהגות מסוימת, כפי שאמרנו של גל מים, רק התנהגות מסוימת, מדובר על כליסה, על משהו כזה, תכף נדבר, כמו גרגיר חול, כן, מה שקורה שאתה תוך חול, אתה זורק משהו, נוצרים כאלה, גלים כאלה, רק מה במובן הזה של הקריסה, של זה דומה לזה, לכן יקרו לזה גל. וכן צריך להתנהג כל חומר, אם הוא מורכב מחלקיקים או אלקטרונים, לפי השערת המודל המתמטי של נילס בור, שישנם כביכול אטומים המורכבים גם מאלקטרונים. ואם האור הוא גל, אז השערה הייתה, רק השערה שיש לאור תכונות התנהגות במרכאות מסוימת של גל מים. מקבץ ההשערות הזה, עלותה בערפילי הדמיון והניסויים המחשבתיים, שזה מסתירים מכולם עד ימינו, הסתמכו על השערות אלו, יצרו בעיות קשות ביותר, שהובילו לריסוק כל יסודות המדע המודרני. אז בואו נראה, הניסוי בפוטונים ואלקטרונים ניתן לבצע כמו רק במחשבה, לא בניסוי מעשי, מה שזה מסתירים מהאנשים. מה הסיבות לכך? א', במודל המתמטי הדמיוני של האטום, שניסח נילס בור לפני קצת יותר מ-100 שנים, שזה רק מודל כזה, כן? גודל במרכאות, הרי זה הכל דמיונות, אז גודל האטום הוא 1 חלקי 100 מיליון סנטימטר, וגודל במרכאות, הרדיוס, לא מדברים על הקוטר, הרדיוס של האלקטרון, הגודל שלו הוא 20 חלקי טריליון סנטימטר, והמהירות של האלקטרון ממסוימים, כגון האלקטרונים בקרינת בטא, הוא כמעט כמהירות האור. זה מי שרוצה לראות את זה ממש מה שאמרתי, הסתכל באתר של הטלסקופ האוסטרלי. נו, אז יש יכול להיות שיש כזה דבר בעולם, מישהו יכול לראות כזה דבר, לחוש כזה דבר. לכן צריכים להבין שזה הכל בלוף, הכל תיאוריה, תיאוריה כדי המצאות כאלה. אבל מפמפמים מגיל אפס אטומים אלקטרונים ורואים במחשב שזה מסתובב וזה, כולם בטוחים, אפילו אני כבר זיהיתי, כבר אמרתי זה פעמים קודמות, פרופסור לפיזיקה של המוצק, היה משוכנע שזה קיים בפועל, ואז שאלתי אותו, אתה יודע מה, תן לי שניים שאתה סומך עליהם, פרופסורים שהם הכי טובים בתחום של המעבדה, נשאל אותם, טוב, הוא נתן לי שתי פרופסורים, שהם אגב תלמידים של פרופסור יקיר אהרונוב, אז אני בא לאחד הראשון, אני אומר, במחשב רואים ככה סיבובים וירטואליים של זה, לא צריך מחשב, אפשר לראות ככה, הוא צוחק, על הנייה. ואת אז מה, במה אתם אומרים באמת שזה ככה? פשוט, לפי מה שאנחנו מזלים את המחשב עם התיאוריה, אז שרואים איזה פיק, אנחנו כותבים שראינו אטום. הבנתם את הרעיון. אז לכן, תראה, עם הפרופסורים, כל מיני פמפמים לסטנטים, וככה הם ידעו מגיל אפס אטומים, חלקיקים, פוטונים, פוטונים, אלקטרונים. וחושבים שזה ככה. זה כמו מזכיר כמו אותו שומר פרדס, שילדים הציקו לו, רצו קום לגנוב בפרדס, ושלחת את חיו ארץ, שעכשיו יש שתיינים. כולם רצו לשם, כל מי שבא, תלכו לשם. אומרת, אם כולם רצים לשם, אולי זה נכון, גם אני אקבלי ארוץ לשם. אף פי שזה לא היה ולא נברא. אותו דבר פה. פרופסורים, אתם פמפלים לאנשים כל מיני במוח, עד שבסדר משכנעים את עצמם, שזה כנראה את זה ככה. בסדר, אין בעיות. אם כן, לכן גם אם היו האלקטרון והאטום קיימים באמת בטבע, מה שזה פיקציה שלא קיימת בכלל בטבע, לא ניתן, ניתן היה לבצע את הניסוי, כי הם לא היו נתונים לשליטה וצפייה בשום מיקרוסקופ, גם לא אלקטרונית, מפת קוטנם. הסיבה השנייה היא שאי אפשר לעשות את הניסוי הזה בפועל, שגם אם האטון והאלקטרון היו באמת קיימים, וגם אם היה ניתן לשלוט בהם ולכוון אותם כאילו, עדיין מבחינה טכנית לא היה ניתן ליצור את התנאים הדרושים לניסוי, כיוון, ופה בואו נצטט פה, בכל מקרה, המרחק של שני הסדקים, אני מתחיל להזדקק לפה כי יש מישהו שעשה את זה דווקא קצת בצורה פופולרית יותר, שאנשים יבינו, כדי לבצע את הניסוי של שני הסדקים, באלומה של אלקטרונים, המרחק בין שני הסדקים צריך להיות בסביבות של אורך גל, של גלים הקשורים בתנועתם של אלקטרונים. ראינו, טריליונים, אחד חלקי, איך תעשה כדי דבר? כן? וזהו בערך המרחק בין אטומים בחום המוצק, לכן אי אפשר לערוך את הניסוי ממש. אם קיר אטום לחלוטין בשני סדקים המוגדרים באופן חד, במילים אחרות, הניסוי הוא ניסוי רק אידיאלי שאינו ניתן לביצוע מעשי. סוף ציטוט. אפילו בניסוי שני הסדקים בגרגירי חול, חוסר הבהירות המעשית, מה שהוא עשה, אז תומס יאנג, הוא גדול בהרבה מהבהיר וידוע. אני מצטט עוד פעם. החלקיקים פוגעים במסך. בהמשך כתוב, מה שנראה על המסך הוא קטם אור קטן. במסך אמור להיות רגיש לפגיעת הגרגירים של החול על ידי יצירת תגובה של פליטת אור במסך, שיגיע מהמסך. שההתבוננות המדויקת יותר, אולי ייפרד, אם בונן טוב, אולי, לא בטוח, זה גם לא בטוח, אולי ייפרד לשני קטמים. הקו הגרפי המתאר את רישומי הבדל,